דף י עמוד א, באמצע עמוד בנקודותיים, בשורות הרחבות, שורה שישית מלמעלה. למדנו במשנה והרחב מ-10 ימעט. משנה התחילה מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, ואם הפתח רחב מ-10 אמות, גם כן מוטל עליו למעט. אומרת על זה הגמרא, אמר רבי איתנה והרחב מ-10 ימעט, רב יהודה אומר אינו צריך למעט, כי רב יהודה סובר שפתח של 10 זה עדיין שם פתח. שואלת הגמרא, ועד כמה? עד איזה מספר רוחב? אליבא דרב יהודה אנחנו יכולים לבוא ולומר שאין צורך למעט. סבר רב חי קמי דרב יוסף למימר, עד 13 אמה ושליש. 13 אמה ושליש. וקל וחומר מפסי ביראות. ומה פסי ביראות שהתארת בהם פרוץ מרובה על העומד? לא התארת בהם יותר מ-13 אמה ושליש. מבוי שלא התארת בו פרוץ מרובה על העומד, אין עוד דין שלא תתיר בו יותר מ-13 אמה ושליש? אומרת הגמרא, יש לנו דין, דין מאוד מחודש, בעזרת השם דף י' זין עמוד ב'. המטרה של הדין הזה זה תקנה דרבנן לעולי רגלים. בעיקרון, כל מקום ברשות הרבים אתה לא יכול לבוא ולטלטל בו. אבל, מה נעשה שיש את אותם עולי רגלים שזקוקים למים בדרך? ואם הם שבטו במקום מסוים, ויש לי אדם בור, שבבור יש מים, הבור עמוק 10, רחב ד' הוא רשות היחיד. הם נמצאים ברשות הרבים, הם לא יכולים לקחת מים מהבור. מה נעשה? באו חכמים ותקנו להם פסי ביראות. ציור מספר 74. אני מקווה שאני לא מטעה. בציור הזה רואים פסי ביראות, אנחנו עוד לפני הפרות. אנחנו מתייחסים רק למים. לא, אתה לא ראית שיש להם נקודות? בכל אופן, מה שכתוב פה זה ככה. הפסי ביראות האלה זה במטרה להפוך את המקום לרשות היחיד. החידוש העצום שבסיפור הזה, שמעמידים מחיצה גובה 10 צפחים, רחבה טפח, את הפינות האלה, פינה, סליחה, עמה ועמה, מכל עמה ועמה, ולמעשה בין הפסים עצמם יש רוב פרוץ. ועד היום אנחנו ידענו שאם העומד מרובה על הפרוץ, זה נחשב מחיצה. פה אנחנו חידשנו דין מיוחד, רבנן, כדי להקל על העולי רגלים בלבד. עוד נבהר, זה לא דין כללי שנאמר, זה לא פתרון לכל רשות הרבים. כדי להקל על אותם עולי רגלים, עשינו תקנה מיוחדת, והתרנו להם על ידי פסי ביראות לבוא ולהוציא מים מתוך הבור, ואז כל השטח שבפנים הוא רשות היחיד. אז אין בעיה להוציא מהבור לאותו שטח, אבל מה המרחק שנתנו בין פס לפס? שיטת רב יהודה שזה שני צמדי בקר. שני צמדי בקר, מה שנקרא שני רווקות, וכל רווקה יש בה 4 פרות, 4 בהמות, 4 בקר. ממילא, אנחנו יודעים שהפרה הממוצעת, זה לא זאת שנותנת הכי הרבה חלב, ולא זאת שנותנת מעט, היא אמה ושתי שליש. זה רוחב הפרה. אורך לא מוגבל, אורך תלוי מה היא עושה עם הזנב. אבל אנחנו מדברים על הרוחב. הרוחב, כי זה מה שמעניין אותנו, הצמד, איך הצמד עובר. אמה ושתי שליש לפרה. כפול 8 פרות, כבר כפול 8 פרות, הרי הם לא הולכות דבוקות אחת לשנייה, צריך משהו מרווח. אנחנו מדברים בסך, סביב הפרה, אמה ושתי שליש. הווה אומר, 13 ושליש. כן, 8 כפול אמה, 13 כפול טפח, ואחרי זה תוסיף 8 כפול טפח, 8 ועוד, 2 שליש כפול 8, סך הכל קיבלנו 13 ושליש. הנוגע לענייננו, אומרת הגמרא, המרחק שיש לנו בין פס לפס זה הגדרה של פתח, ולכן זה לא פוסל את המקום. רוצה הגמרא לבוא ולהגיד, כנראה לפי רב יהודה זה הפתח הרחב ביותר שמצאנו כיום. 13 אמה ושליש זהו שיעור פתח עליבא דרב יהודה. כמובן שלא כתוב פה בהכרח שזה 13, יכול להיות שזה 12, יכול להיות זה 11, ויכול להיות שתמצא לי מקור אחר. במקומות המקוצרים בידינו לא מצאנו יותר מ-13 אמה ושליש. המקור לדברים, אומר תגמר, קל וחומר. למה קל וחומר? ומה פסי ביראות שיתרת בהם פרוץ מרובה על העומד? לא ניתרת בהם יותר מ-13 אמה ושליש. הרי הפסי ביראות האלה, כפי שאמרנו, יש לנו בסך הכל 2 אמה לצד. ובכל זאת אתה נותן את כל השטח כולו כמחיצה. מבוי שלא יתרת בו פרוץ מרובה על העומד, אין עודין שלא תתיר בו יותר מ-13 אמה ושליש, ו-13 אמה ושליש, זה יהיה מרחק הפתח. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא כדבריכם, והיא הנותנת. פסי ביראות שיתרת בהם פרוץ מרובה על העומד, לא תתיר בהם יותר מ-13 אמה ושליש. מבוי שלא יתרת בו פרוץ מרובה על העומד, תתיר בו יותר מ-13 אמה ושליש. זאת אומרת, זה מה שאתם שאלתם רק לכיוון ההפוך. מיד נבוא לשאלתכם. אומרת הגמרא, מי אמר? במקום כזה שנתת כולה כל כך מיוחדת, שמותר במרובה הפרוץ על העומד, כמה נתת פרוץ? עד 13 אמה ושליש. אבל במקום שהעומד מרובה על הפרוץ, יכול להיות שפתח יכול להיות גם 20 אמה. ומאידך, אינה מלאידך גיסא, ויכול להיות, כמו שאמרתם, לצד השני, לכולה. דהיינו, פסי ביראות דאקלת באוחת כולה, באת ואמרת שמותר מרובה הפרוץ על העומד, אקיל באו כולה אכילה, זה תקנה מיוחדת, דין מיוחד לצורך עולי רגלים, מקרה מיוחד, מצב מיוחד בעם ישראל, שמה התרת באמת 13 אמה ושליש, אבל מבוי, כלל הוא כלל לא, אז פתח שמצאנו עד היום זה 10, דום ידי איכל, יותר מסר, גם לפי רבי יהודה לא יאכל, כמובן שלא נוכל לדבר על 10 כ-10, כי הרב יהודה אומר אין צריך למעט. אז נצטרך לדבר על משהו מעל העבר, אבל מי אמר שזה 13 ושליש? הגמרא לא פושטת את הנידון. אומרת הגמרא תני לוי. מבוי שהוא רחב 20 אמה תמונה 75, נועץ קנה באמצעיתו ודיו. יש לי מבוי שהוא רחב 20 אמה, מה נעשה? צריך הרי למעט את הפתח. מציעה הגמרא פתרון, ככה מביא לוי ברייטה, שהברייטה אומרת נועץ קנה באמצעיתו, הופך את זה כאילו לשני פתחים, כל פתח הוא 10 אמות, אין לי בעיה בדבר. אומרת הגמרא, הוא תני לה, מי לוי, והוא אמר לה, הוא הביא את הברייטה, והוא אומר על הברייטה, דאין הלכה כאותה משנה, אלא באמת לנעוץ עמוד זה לא פתרון. איקא דאמרי אמר שמואל משמד לוי, אין הלכה כאותה משנה, אלא איך יבידנו, אז יש לי מבוי, רחב 20 אמה, מה לעשות? אני רוצה לעשות שמה היתר לטלטל במבוי, הכשר למבוי, מה עושים? אמר שמואל משמד לוי, יהודה עמוד ב', עושה פס גבוה 10, במשך 4 אמות, ומעמידו לאורכו של מבוי. אומרת הגמרא תמונה 76, תעשה לך פס, גובה 10 ספחים זה מינימום שיעור מחיצה, תעשה אותו לאורך המבוי במשך 4 אמות, שזה הגדרה של משך מבוי, יצרת פה מבוי נפרד, אולי נצטרך לבוא ולומר, אבל זה ממש בסוגריים, שזה יהיה תלוי במחלוקת אביי ורב יוסף, מהו משך מבוי, האם 4 אמות או 4 ספחים, אבל יש בראשונים שרוצים לומר שגם לפי רב יוסף, שסובר בעיקרון 4 ספחים, זהו משך מבוי, לפצל מבוי כזה לשניים, נצטרך 400, ככה או ככה, או לפי אביי. או גם רב יוסף, עושה 400, יש לו שני מבואות, וממילא הוא רשאי לעשות לחי או קורה לכל אחד מן הפתחים. בהמשך זה יהיה מבוי אחד, זה כבר לא מפריע לי, כי כבר שיהיה רחב, אין לי בעיה שיש רוחב למבוי. הרי בעיקרון אני יכול לעשות מבוי רחב 100, לעשות לו פתח 10, ופתרתי את הבעיה. פה רק הבעיה שאני צריך לפצל את הפתח. אז ככה אני חותך את הפתח לשניים. מה? נצטרך לבוא ולומר, או שאני מתייחס לכל המבוי כאחד, רק את הפתח שניתי ויש לי חצרות, או שבאמת בכל צד יש משני חצרות עם שני בתים בכל חצר. אתה אומר, מה יקרה אם הוא יעשה רק לכי בצד אחד? לכאורה זה מקלקל את המבוי. המבוי לא סגור, המבוי מהצד השני הוא פתוח. אז פה אנחנו נצטרך שני לחיים, אבל את הדין למה זה נראה בהמשך. כנראה שנצטרך שני לחיים. מה? בציור יש שניים. מה אתם בסדר? איפה? תלוי, זה תלוי מאיזה חברה. מרצדס היה דבר אחד, לפולקסווגן היה דבר אחר. לא, זה כן, תלוי בנפח מנוע. אין שיעור לעגלה. זה הגדרה של פתח, זה לא נוגע לגודל עגלה. יכול להיות שזה יהיה רחוב ללא מוצא, רחוב הולנדי. לא יוכלו להכניס לבפנים כלי רכב. אם הוא יוצא להיכנס דווקא, שיכנס רק על סוף. 10 אמות זה מכובד, זה 5 מטר, זה לא דבר מבוטל. אנחנו רק רוצים להבין דבר אחד, אבל ממש בקצרה, רעיונית. לא כדי לדון, אלא רעיונית. האם יהיה אפשר לקרוא למבוי שיצרנו עכשיו מבוי עקום? ולחייב בפתח אחד, לא כמו בתמונה, אלא צורת הפתח? ואז יהיה לנו שאלה על התמונה? או. אז למעשה, זה נידון בתוספות. נידון בתוספות. תוספות הראשון בעמוד בא ומביא מחלוקת ראשונים גדולה מאוד. אמר שאתה הצעת ונמצא בתוספות בשורה השנייה מהצרות, ורצבה פירש דאחה אפילו ביותר מ-10, לא מקרה מפולש. למה? וכיוון זה שני הפתחים לרשות הרבים. אחד, ועומד בפתח זה לא יסובב לבוא סביב שם לפתח אחר. אבל במבוי עקום יש בשני ראשים. אבל יש בר פלוקטה על התוספות. אז לכאורה זה יהיה תלוי במחלוקת הראשונים. אני מזכיר את כל הפרטים האלה לא כי אנחנו צריכים פה את החוכמה, אלא אנחנו צריכים, יש פה כל מיני ידיעות שנוכל להשתמש איתם בהמשך. אומרת הגמרא, אינמי, אנחנו באמצע שאלה, מה עושים פתח 20 אמה? איך אפשר לתקן אותו? אינמי, כדרב יהודה, דאמר רב יהודה, מבוי שהוא רחב 15 אמה, מרחיק 2 אמות, ועושה פס 3 אמות, תמונה 77. אומרת הגמרא, מה זה התירוץ הזה? עומד מרובה על עומד מרובה על הפרוץ. הוא בעצם צריך עכשיו לצמצם 5 אמות. איך מורידים 5 אמות? 10 נשאר פתח, אין לי בעיה. את החמש הזה, 3 ו-2, והשתיים הרי הוא הפונה לכיוון הכותל, זה אומר שעומד מרובה על הפרוץ, ואז אמרנו לא צריך תיקון. לא. הוא עומד על 10, ומה עם השתיים הפתוחים? לא צריך לחי. כי עומד מרובה על הפרוץ, לא צריך תיקון. לא, זה 2 אמות. 2 אמות, לא 2 טווחים. לבוד לא שייך, טווחים... לא. אין לך את התמונה. אנחנו... לא. תיאורטית אתה צודק, לא. בפתח הוא יעשה לחי או קורח. זה הוא יעשה, כן. אבל אנחנו מדברים מצד השמאלי. כן. למה זה... לא, זה בדיוק. וכשעומד מרובה על הפרות זה נחשב 5 סתום. עד 10. נכון. אז תשובה לשאלתך, למה? שמה? פה זה 15. לפי רב יהודה צריך 13. אתה אומר למה רב יהודה? א', אולי זה לא דווקא לשיטה, זה לא רב יהודה, אולי רבי יהודה ורב יהודה. כנראה זה מישהו אחר. או שהוא אומר ביחס לחכמים, זה נכון. לא חשבתי, אז זה נכון, כי אני צריך לשחק עם זה ככה. אבל מה זה נוגע אלינו? אנחנו יש לנו פתח 20 אמה. אומרת הגמרא, אין בעיה. תעשה מצד אחד 3 ו-2 פרוץ, תעשה מצד שני 3 ו-2 פרוץ, ונשאר לך באמצע 10 אמות. עוד אפשרות. תעשה מצד אחד 4 אמות, ו-6 אמות בנוי. מרובה העומד, או 5.8 עם 5, וכולי. מה? למה? בפרוץ אין לי בעיה. ארבע עמות זה רק במשך מבוי, או כשזה נמצא על הצד. אין לנו, דף ה' עמוד א', תמונה 29. יש כיוון אולי? משהו באזור. תראה לי רגע את התמונה. לא, לא. למה? בסדר. לא 29, 28. כן, אבל יש לך את אותו דבר ב-28, 27, זה בראש הזווית. ואתה דיברת על המקרה באמת שזה נמצא ב-17. ואז פס ארבעה צפחים, לא 400. ואחרי זה פרצה, אין לי בעיה. אם ככה, אז אנחנו רשת דעתינן לאחי אומרת הגמרא, אז יש לנו אפשרות לעשות 6 ו-4. בתמונה 78, או 77 ולעשות את זה פעמיים, או 79, אני יודע, אחד מהתמונות יתאים לנו. אומרת על זה הגמרא, ועמי יעשה פס עמה ומחצה, וירחיק שתי עמות, ויעשה פס עמה ומחצה. שמע מן העומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, לא עבה עומד. הגמרא הבינה שאם אני יכול לצמצם, או להרחיק את הפרצה מהכותל בכניסה עדיף לי. שואלת הגמרא, אז למה לא נעשה פטנט אחר? במקום לעשות שלוש עמות בבת אחת, נעשה עמה וחצי בנוי, שתי עמות פרוץ, עמה וחצי בנוי, ואז יש לנו שלוש עמות בנוי, שתיים פרוץ, ומרובה העומד על הפרוץ מסקנה, הזפתי את זה מהפתח. יכול להיות שהיה לי מקום להגיד שתחילת מקום פרוץ זה לא טוב לי. אז אומרת הגמרא, בוא נרוויח את זה גם. מסקנה, אומרת הגמרא, מזה שלא נתת סיפור כזה, או בגלל שקשה להשיג אולי פלטה כזאת היא ארוכה, ועמה וחצי יותר קל, אז אומרת הגמרא, איך שלא יהיה, נראה מפה, שאם יש לך פרוץ באמצע שתיים, ואחרי זה יש עמה וחצי, זה לא מצטרף העמה וחצי משני הצדדים כנגד הפרוץ, וזה לא נקרא מרובה העומד על הפרוץ. אומרת הגמרא, אין ראיה. לעולם אם הלכה ועומד. ושניח, דעתי אווירה דהי גיסה ואווירה דהי גיסה, הוא מבטל לי. אומרת הגמרא, לא. אתה יודע מה קורה פה? באמת בעיקרון אפשר לחבר שני צדדים ולקרוא לזה עומד מרובה על הפרוץ. אבל, כאן אנחנו מדברים בבעיה אחרת. מה קורה? מצד אחד יש חלל של שתי עמות. תמונה 79. מצד שני יש חלל של 10 עמות. שני חללים שגדולים יותר מאשר המקום העומד, הם מבטלים את המקום. זה מאוד בדקדוק. לא בגלל לא עומד על הפרוץ. 80. העומד מרובה על הפרוץ, מתי הוא מועילי? כאשר הוא לא מתבטל בפרוץ. ואפשר לחבר משני צדדים. אבל ברגע שהפרוץ משני הצדדים מרובה על העומד, הוא מבטל את העומד. למה אנחנו... זה בדקדוק רב. ככה הר"ן לומד את המהלך של הגמרא. כי מיד הבאה הגמרא ואומרת, ואז יהיה מובן השאלה, אומרת הגמרא, ויעשה פס עמה, וירחיק עמה, תמונה 81, ויעשה פס עמה, וירחיק עמה, ויעשה פס עמה, שמע מן העומד כפרוץ, אסור. אומרת הגמרא, רגע, מה היה הבעיה שלך? שאם משני רוחות מרובה הפרוץ על העומד, הוא מבטל את העומד. אז אם זה 2, 1.5 ו-10, האחד וחצי מתבטל. יש לי פתרון. עמה פרוץ עמה, עמה פרוץ עמה, עמה. העמה הזאת יש לה מצד אחד רק עמה, מצד שני 10. למה אני לא יפה כזה מסב? מסקנה, כנראה שגם אם הפרוץ שווה לעומד, ומצד שני גדול הפרוץ על העומד, זה גם מבטל את העומד. הגמרא הבינה שככל שאני יכול לצמצם יותר את הפרצה, עדיף לי. בשאלה הראשונה רציתי להרחיק את הפרצה מהכותל. אחרי זה אני בא ואומר, רגע, ולשון רשי, דיבור המתחיל עמי, אומר רשי, ועמי מה צריך לסתום גיל מלעמות כאחד? דהיינו בדיוק הפוך. שבהתחלה הגמרא הבינה שמה יותר לפצל יותר קל. אז למה לתרוש ממנו לעשות גימל הבוטה ואת אחת? יעשה את זה דקורטיבית, פרצה פרצה. אומרת הגמרא, לפי השאלה השנייה, וכך נראה בתוסו דיבור המתחיל והמי, למסקנת הגמרא, וכך הר"ן אומר במפורש, שככל שאני יכול לצמצם את הפרצה עדיף לי. אז בוא נעשה אמה, פרצה אמה, אמה, פרצה אמה. ואם אני לא עושה זה, כנראה שגם במצב של עומד שווה לפרוץ, הפרוץ מבטל את העומד, כי משני הצדדים יש יותר פרוץ. עונה הגמרא, לעולם אם הלך מותר, ושאני יחד דעת האווירה דהי גיסה, ודהי גיסה הוא מבט אליי. אומר הר"ן, עונה הגמרא, לא. אם יש לך אוויר שצד אחד מרובה עומד על הפרוץ, הפרוץ על המרובה, ובצד שני שווה המרובה לפרוץ, זה גם מבטל. אם באמת היה סתם פרוץ מול עומד, נגיד לצורך העניין, חמש עומד, חמש פרוץ, אין בעיה. ובאמת המקום הזה זה סגור, זאת אומרת, אין פה פרצה. אבל פה בגלל שצד אחד זה 10 עמות פרוץ, וצד שני שווה עמה ועמה, זה גם כן מבטל. אומרת, למה? בלי טעם. הוא לא רוצה לשים קלים. אשתו לא אוהבת את זה.
זה רש"י אמר.
לא, לא, נכון, נכון. ודאי, ודאי, ודאי. אבל הוא רצה לעשות חומה. אז איך הוא צריך לעשות עכשיו? זה הדרך. הדרך הכי פשוטה, שיעשה קנים קנים במרחק של שלושה טפחים, ובכלל יעשה לבות ולא... לא רצה להשקיע בעמודים. ברזל היה יקר. מה? למה לא ברור? איפה החלק הלא ברור? מה פורש, איפה היגיון? שם מאוד הגיוני. ושברגע שיש כזה חלל גדול, אז העומד לא קיים. זה לא מבטל את הכל, זה מבטל את העמה הזאת שביניהם. אתה רואה כזה חלל, זה לא תופס. כן, אתה יודע למה? כי השתיים, הבנתי. כי השתיים פונה לעמוד. בשתיים ועשר לא רציתי להגיע לזה. כי בשתיים ועשר אמרתי תירוץ יותר טוב. שכשיש שתיים ועשר ואחד וחצי בנוי, אז משני הצדדים מרובה הפרוץ על העומד. וכך מסביר הר"ן, מה הגמרא שואלת עכשיו? אומרת הגמרא, בוא אני אפתור לך את הבעיה, זה לא משני צדדים פרוץ מרובה על העומד, אלא זה שווה בצד אחד. מסקנה, גם שווה בצד אחד, זה לא טוב. זה בניין, זה אחד אחרי השני. אומרת הגמרא, השאלה הבאה, לא היה שום בעיה, רק רציתי פחות שטח, פחות בנוי. ודאי, ודאי. אומרת הגמרא וירחיק אמה ויעשה פת... כי פה אני אומר שהשתיים נסגר כביכול מול הכותל. אין לכן אמי. אין לכן אמי. אומרת הגמרא, וירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה, 81. ואז מה אני מרוויח? דהיינו לא כמו 81 אלא ב-82, ואז אני ארוויח שמצד אחד מרובה עומד על הפרוץ. אומרת הגמרא, אין לכן אמי. וכולה היי לא אטריכו רבנן. ודאי זה היה הפתרון האידיאלי. למה? מה הגמרא בעצם עונה? אין לי שום בעיה, במילים שלנו, אין לי שום בעיה לעשות פרצה 2 ואחרי זה 3 ופתח 10. אין לי גם בעיה, זה משני הצדדים, אין לי גם בעיה לעשות פרצה 4, עומד 6 ואחרי זה 10. עם זה אני יכול להתמודד. אני מעדיף לתת מינימום פרצות, כי אחרי הכל פרצה כל כך גדולה של 4 עמות זה חור גדול. אז אם אפשר לפרסם פרצות עדיף לי. מה תעשה? תעשה, יש עוד דרכים. אבל כמו שאמרתם בהתחלה, יותר קל לי לבנות כותל 4 מאשר להתחיל לעשות משחקים. אז כולי לא אטריכו רבנן, אומרת הגמרא. ולייחוש, דין משביק פיתח רבא ואיל בפיתח זוטה. שואלת הגמרא, למה שלא נחשוש שאנשים, כמו שאמרתם, וזה חלק מהסבר לגמרא קודם, אם אתה עושה פתחים מצומצמים של אמה, אמה וחצי, מדובר על 6 עד 9 טפחים, לא נוח לעבור שם. אבל אם אתה עושה פתח כזה של 2 ו-3 או בכלל של 6 ו-4, 4 עמות פתוח, אז אנשים יעדיפו לעבור משם. ואם אנשים יעברו משם, אז הפתח של העשר הוא כבר לא פתח. ואם הוא לא פתח, הוא לא ניתר בלחי או קורה. אומרת הגמרא, אתה מקלקל את המצב. עונה הגמרא, אמר עבד הבר מצנה חזקה, אין אדם מניח פתח גדול ונכנס בפתח קטן. אם הוא בן אדם, הוא לא עובר בפתח קטן. יש פתח גדול, הוא עובר בגדול. חזקה, חז"ל אומרים, עשו בדיקה. חזקה, אין אדם מניח פתח, אתה יכול לעשות בדיקה, תראה אם זה באמת עובד. חזקה, אין אדם מניח פתח גדול ונכנס בפתח קטן. אומרת לגמרי, רגע, ומה ישנה מדי רב עמי ודי רב אסי? אבל רב עמי ורב אסי שם בתמונות 27-17, שם ראינו שיש לנו פרצה בצד. אם זה 4 צפחים, זה מקלקל. אם זה פחות מ-4, זה כבר לא טוב. למה? כי הבעיה היא שהוא יקצר את הבעיה היא שהוא ייכנס בפתח הקטן, ואז מתבטא לפתח הגדול. הנה אתה רואה שבן אדם עוזב פתח גדול והולך לפתח קטן. אומרת הגמרא, אל תדמה את המקרים. התם כממעט בהילוכה, אך לא כממעט בהילוכה. שם הפתח נמצא מהצד. אז ודאי שעדיף לו במקום ללכת עד סוף המבוי, לצאת בפרצה יותר קרובה. אבל כאן זה שניהם על פתח המבוי. אדם לא עוזב פתח גדול ונכנס לפתח קטן. אומרת הגמרא, תנן אתם, אנחנו צריכים לגרוס תניא. מכיוון שאין לנו כזו משנה, אני לא כזה בקיא, אבל כך מופיע בצד, ליתא בשום משנה, וזה תוספתא, דהיינו ברייתא. בברייתא כתוב ככה, ואולי נקדים ונאמר, למדנו והזכרנו הרבה פעמים את הדין של תומת אוהל, ואם יש לנו כזית מן המת, כזית מן המת מתמה כבר באוהל. מה קורה, או מה זה נקרא דין אוהל לעניין תומת מת? זאת אומרת, אם יש לי מת וכלי בשטח מסוים כפי שהגמרא מיד תציג, האם זה כבר מתמה באוהל? באיזה שיעור מדובר? זה אומרת הגמרא. למדנו בברייתא, אור האפלה וחלל שלו מצטרפים בטפח. תמונה 83. זה תמונה משוכללת, אבל זה הפרינציפ. הרי לא היה בית הכיסא. אז אנשים חשובים, שרים, בלבטים חשובים, היה להם כיסא בברזל, ושם הם היו מתפנים, אבל זה לא נוח. אז היו עושים לזה אור, ובתוך האור יש חור. האור מכסה את הברזל, ככה רש"י מסביר. כך יותר נכון מביא הרש על המשנה, רש"י אצלנו לא מזכיר את זה. הרש על המשנה. אם ככה, עכשיו מה הסיפור שלנו? יש פה כזית מן המת מתחת לכיסא הזה, ויש שם גם איזשהו כלי מתחת לכיסא. ואנחנו רוצים לדעת, האם החלל, החור שבאמצע הכיסא, מצטרף לשיעור טפח, מה זה? יש לנו משנה. המשנה אומרת, טפח על טפח, ברום טפח מטמא באוהל. טפח אורך, על טפח רוחב. ברום, בגובה, חלל של טפח, זה כבר דין אוהל. מה קרה? פה באמצע הטפח יש לנו חור. מה זה בכלל שיעור של טפח? אז מבואר שיש לנו שיעור טפח 4 אצבעות, ככה דיברנו עד היום. זה 4 אצבעות של אגודל, שהם גדולים יותר. אם אתה מדבר על האצבע, האצבע שאחר האגודל, זה 5 אצבעות. אם אתה מדבר על הזרת הקטנה שבאצבעות, זה 6 אצבעות. מה קורה לגבי הדין שלנו? אומרת הגמרא, אור האפלה וחלל שלו מצטרפים בטפח. מדגיש תוספות, בתנאי שהמת לא נמצא כנגד החור. אם המת נמצא מתחת לאור ויש פה חור, זה נקרא שיעור טפח ומטמא את מה שתחתיו. אומרת הגמרא, מהי אור האפלה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אור כיפוי של בית הכיסא. וכמה? דהיינו, כמה גודל הנקב שהוא מצטרף לשיעור שבצדדים ונחשב רוחב אחד, והוא לא נחשב כחלל. כי את הרבים יאמר אצבעים מכאן ואצבעים מכאן, ואצבעים רווח באמצע. אבל זה אצבעים של זרת, האצבע הקטנה. איפה? כן. אין יותר מאצבעים. היית נופל. יש יותר. איך אתה מודד אצבעים? ככה אתה עושה, נכון? לא, ככה, זה הרחב. לרוחב, לא לאורך. מודדים לרוחב. נו, פה הבית הכיסא זה ככה? עושה בדיקה. בכל אופן, הנוגע אלינו, טוב, איך שלא יהיה, הנוגע אלינו, הביאור הוא כזה אבל. אנחנו מדברים לפי רב דימי, על חור במשך אצבעיים. כי אתה רבין אמר אצבע ומחצה מכאן, ואצבע ומחצה מכאן, אנחנו מדברים על פיסות האור, ואצבע רווח באמצע. כי רבין דיבר על האגודל. אומר את הגמרא, אמר לאביי לרב דימי, מי פליקתו? האם אתה, רב דימי, ורבין נחלקתם? אמר לי לא, הברברתא, הבזוטרא, לא. אני דיברתי על האגודלים, הוא דיבר, אני זאת אומרת, דיברתי על האצבעות הקטנות, ורבין דיבר על האגודלים, לכן אצלו זה אצבע מחצה, אצבע מחצה 3, אצבע באמצע 4, ואצלי זה 2, 2, 2. אני חושב שהנכון לבאר את הגמרא פה, אני חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל נדמה לי, יש לזה גם ביסוס בראשונים, אבל כך נראה לי, שהנידון פה בגמרא זה שני שמועות שמגיעות בשם רבי יוחנן. כי מה זה בדיוק מעניין אותי? כי אתה רב דימי. זה כי אתה רב דימי. יש תמיד, כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן, זה מעניין אותי. כשהוא הגיע מארץ ישראל, הוא הביא שמועה מרבי יוחנן. הם היו מעתיקי השמועה. אבל כי אתה רב דימי ואומר דבר עצמאי, זה מעניין אותי מאיפה הוא מופיע. על פניו, הנידון היה שגם רבין וגם רב דימי, שניהם מביאים שמועה מרבי יוחנן. שואל אותו אביי, האם אתם חלוקים? אומר לו, מה פתאום אנחנו לא חלוקים? אלא אני דיברתי, קיבלתי מהרב על השיעור הגדול, והוא בשיעור הקטן, עכשיו יובן הגמרא. אמר לו, אומר לו, הבא אליי, באמת, פליקטו. הוא בעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות פליקטו. הפרוש. אני אומר לך, אנחנו לא חולקים. מה אתה אומר לי, אנחנו חולקים? אומר לו, הבא, אתם חולקים, במה? אתה חושב ששניכם הבאתם אותה שמוע, רק אחד דיבר באגודלים ואחד באצבע קטנה? טעות. כי הרב אמר בדקדוק, רק אתה שמעת דין אחד, והוא שמע דין אחר. מדוע? אומרת הגמרא, ובעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות פליקטו, לדידך אבי עומד משתי רוחות לרבין, מורך אתה ועומד, משתי רוחות לא אבי עומד. דהי סל כדעתך לא פליקטו? לרבין איך היא באה אלה למימר אצבע ושליש מכאן, ואצבע משליש מכאן, ואצבע משליש רווח באמצע. אומרת הגמרא, פשוט לא, תראה. אתם יודעים במה אתם חלוקים? האם כשיש עומד מרובה, עומד מרובה עומד על הפרוץ, האם אני צריך שאחד ליד השני יהיה, או אני יכול לצרף שני צדדים כנגד הפרוץ? איך אתה הצגת את השמוע רב דימי? שתי אצבעות מכאן, שתי אצבעות מכאן ושתי אצבעות באמצע. אבל שתי אצבעות באמצע זה שווה, הפרוץ והעומד שווים בהכרח, שאתה אומר שלוקחים את שני העומדים כנגד הפרוץ. מה דקדק רבין בשמועה שלו? אצבע וחצי מפה, אצבע וחצי מפה ואצבע באמצע. למה הוא צריך להגיד קווי ציור? יש לי ציור יותר פשוט. אצבע ושליש, אצבע ושליש חור, אצבע ושליש. ואז אצבע ושליש כנגד אצבע ושליש, מתקיים פה שוויון ומצרפים את שניהם. בהכרח שהוא סובר שלא אפשר להשתמש בשתי רוחות, רק ברוח אחת. אז אני חייב לדבר על אצבע ומחצה של עומד, כנגד אצבע של חלל, וממילא עומד מרובה על הפרוץ. אומר לו בחזרה רב דימי, ואלא מי פלגינן, מה אתה טוען שאנחנו חלוקים? לדידי הכי באלה למימר, אם ככה, אני הייתי צריך להביא את השמועה בשם רבי יוחנן, אצבע ושני שלישים מכאן, ואצבע ושני שלישים מכאן, ואצבעיים ושני שלישים רווח באמצע. ואז החידוש הרבה יותר גדול, אצבע ושני שליש מצד אחד, באמצע החלל הוא שני אצבעות ושני שלישים. אז מה הייתי מצפה? שהחלל מרובה הפרוץ על העומד, לא. אבל כיוון שאני מחשיב גם את הצד השני, אז יש פה בסך הכל עומד מרובה על הפרוץ. אלא, איקה למימר דפלגינן אומר, עבדי מלאביי, אם אנחנו חלקנו בפרוץ כעומד פלגינן, אתה יודע מה המחלוקת? אני סובר, ולכן דווקא 2, 2, 2, באמת שתי רוחות לא מצטרפות. אבל כשיש רוח ורוח, חלל 2 ועומד 2, האם נקרא עומד כפרוץ מותר, או עומד כפרוץ אסור? אני סובר מותר, הוא סובר אסור, ואנחנו נראה איזה מחלוקת בסוף הפרק, כפי שרשי מזכיר בדיבור המתחיל, שמע מן הפרוץ כעומד, שזה מחלוקת של רב פאפה ורבונה ברד רב ישוע. אומרת הגמרא, למדנו עוד במשנה, מקווה שהדברים עוברו, לא היה פה ניסים גדולים. כל הוויכוח זה על החור. אומרת הגמרא, אם יש לו צורת הפתח אף על פי שרחב מעשר אינו צריך למעט. אם יש לו צורת הפתח, למדנו במשנה, גם אם הוא רחב יותר מעשר אמות, שזה פוסל פתח, הוא לא צריך למעט את הפתח. כי צורת הפתח לפי הבנתנו נחשב מחיצה, ומחיצה לא צריכה לשנות. מה? צורת הפתח זה שני קנים וקנה מלמעלה. משקוף במשפה שלנו. פצימים בלשון המשנה. לא תמיד אמור, אבל לא תמיד היה. היום, בזמנים שלנו זה נכון. ואז זה החידוש של המשנה, שאם יש צורת הפתח זה כבר לא משנה. לא, וששם זה מיד. אומרת הגמרא, אשכחן צורת הפתח דמעני ברוחבו, והמלטרה דמעני בגובו. שואלת הגמרא, איפכא מאי, אנחנו למדנו עד היום במשנה, שאם היה מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה, שהקורה מעל 20 אמה, אם יש שם המלטרה, אמרנו המלטרה שני הסברים, או שזה קורות ערב ארוכים, או שזה היה קורות מצוירים יפה עם קנים, עם קינים וכדומה, איך שלא יהיה, אם יש לנו כזה דבר למעלה, לא צריך למעט מ-20 אמה, כי המלטרה מושכת את העין. כמו כן אמרנו, שעכשיו למדנו, שאם יש צורת הפתח ביותר מ-10, לא צריך למעט את הפתח. השאלה עכשיו, מה קורה אם יש פתח רחב מ-10 ומעליו יש המלטרה? האם גם אז לא נצטרך לצמצם את הפתח? או, יש לי פתח גבוה מ-20 אמה, אבל יש לו צורת הפתח. האם אני לא אצטרך למעט? זה שואלת הגמרא. איפכא מאי, עונה הגמרא תשמע דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, ואם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט. נקודה. קיבלת תשובה לשאלה מספר 2. האם ביחס לצורת הפתח מעל 20 אמה זה מספק אותי? חיובי. אומרת הגמרא, ומה עם השאלה השנייה? המלטרה ברוחבו מאי? האמת היא שאני לא מבין את השאלה, אבל אני חייב להמשיך הלאה. למה? צורת הפתח מעל 20 אמה אני יכול להבין. כי אם הגדרה של צורת הפתח זה סתימה, אז מה אכפת לי שזה יותר מ-20 אמה? זה משמש בתורת מחיצה וזה סתום. הרי זה לא בא בתורת היכר. אז אני מבין איך זה עובד. המלטרה זה פונקציה של היכר, מושך את העין. מה עוזר לי שיש המלטרה יותר מ-10? אז זה מושך את העין, אבל פתח זה לא פתח. אני צריך פתח, רחב מ-10. המלטרה לא נותן תשובה לדבר. איך? ככה אומר הראש. למה? אז אומרת הגמרא, מיד נראה. אומרת הגמרא, תשמע דתניא מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, והרחב מ-10 ימעט, ואם יש לו צורת הפתח אינו צריך למעט, ואם יש לו המלטרה אינו צריך למעט. מה אליו? הסיפה, הבינה הגמרא, אם יש לו המלטרה ברוחב יותר מ-10 לא צריך למעט. קיבלת תשובה לשאלה. אומרת הגמרא, לא, הרישא, יכול להיות שזה מדבר על גבוה מ-20 אמה, אבל רחב מ-10 אולי המלטרה לא מועיל. מסקנת הגמרא, אין מסקנה. מחלוקת גדולה בין הפוסקים, האם אנחנו באים ואומרים שיש פה ספק דרבנן והולכים לכולה והמלטרה תועיל, או שיש פה צד לדאורייתא אבל נניח לזה. כאן בא הראש ואומר, ומה היה הסל כדעתך? מה אהב אמינה שהמלטרה יועיל? אבל המשקל שהוא אמר, או בגלל שהמלטרה איפה נמצאת? על פתח. זאת אומרת שמתברר שיש פה פתח, על אותו משקל, באותו סגנון לשון מופיע עוד, שהרי איפה הופיע המלטרה? בפתחים של היכלות, של שרים, של מלכים, שם זה לא רחב 10, שם זה הרבה יותר. אז זה נותן לו שם פתח. כן. ביופי. כן. לרוחב, זה מה שאמרנו, זה יוצר שם פתח. כי איפה שמים המלטרה? לא. רק אם היה לה שני לחיי. לא, זה לא קשור להיכרה, אלא זה מגלה שיש פה פתח. כי איפה שמים המלטרה? זה פונקציה של איפה זה מופיע. איפה ראית שנמצא? אני אגיד את זה במילים אחרות. אם בן אדם ילך ויראה שני לוחות הברית מעל ארון, מה הוא יגיד? שזה ארון לבנים? או כנראה יש בפנים כתבי הקודש? מה שבן אדם בינתיים ראינו זה שהמציאות היא שכשמופיע שני לוחות הברית זה מופיע על מקום קדוש. זה על אותו משקל. המלטרה זה מקום שמופיע על פתח. יכול להיות שלא, אבל זה הסימן, זה העיקר, זה הפעל כדעתך, זה לא מחייב, אבל זה הפעל. לא, זה לא צריך להגדיר. דבר יפה. כתוב, קינים, למדנו את זה לאל. יש שם ציורים מאוד מיוחדים. אומרת הגמרא. המלטרה שמה, שהיא גבוהה מעל 20, אמר, רואים את זה, הקרה. לא, כי זה דבר מפורסם. כולם אומרים, תשמע, כזה דבר יפה. שמה? מה זה עוזר לי? אבל שם זה לא עניין של היקר, שם זה הגדרה של פתח ופרצה. אז היקר לא יכל לעזור לי, אני מוכרח ליצור שם פתח. והתשובה הייתה שזה הגדרה לפתח. למה צריך לסתום רוחב 10 ולמה צריך להוריד מ-20? להוריד מ-20 זה פונקציה של היקר, לא רואים. המלטרה רואים. רחב יותר מ-10 זה לא בעיה שלא רואים, רואים נפלא. יכול להיות שמשני הצדדים יש משקופים מהממים, אבל זה לא הגדרה של פתח. אומרת הגמרא, מתני לרב יהודה לחייה ברב כמי דרב, שנה רב יהודה לחייה, הבן של רב, לפני רב, אם יש לי פתח רחב מ-10, ויש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט. אמר לי, אומר לו רב, אתני לבן שלי תאמר, צריך למעט. כי אני לומד במשנה שצורת הפתח לא מועילה ליותר מ-10. ובאמת צריך למעט. אמר רב יוסף מדברי רבינו, מדברי רב, שאמר שלא מועיל צורת הפתח מעל 10, נלמד. חצר שרובה פתחים וחלונות, אינה ניתרת בצורת הפתח. אין לנו תמונה, נצטרך לאלץ לדבר בעל פה. יש לנו קיר. הקיר הזה יש לו חלונות, לא כמו פה, אלא חלונות על כל האורך שלו. וזה כמובן פחות מ-10, כי אם זה 10 זה כבר לא מעניין אותי. פחות מ-10. ולחלונות אין בפנים כמו אצלנו. יש רק צורה של חלון, כמו שמה, רק נמוך. צורה של חלון. בלי לשים בפנים חלון, גם אין טריסים שזה סותם את המקום. מה הדין בכזה מקרה? על פניו, אינה ניתנת בצורת הפתח, גם אם יהיה לזה. צורת הפתח זה לא יועיל, מה הייתה מה? הועיל ויותר מ-10 עופר במבוי, הרי שיטת רב שצורת הפתח לא מועיל ליותר מ-10. אז יותר מ-10 גם אם צורת הפתח עופר במבוי. הוא פרוץ מרובה על העומד, עופר בחצר. מה יותר מ-10 העופר במבוי אינו ניתר בצורת הפתח? אז פרוץ מרובה על העומד, העופר בחצר אינו עוזר בצורת הפתח. צורת הפתח לא נותנת תשובה. לא נותנת תשובה לרחב מ-10, היא גם לא נותנת תשובה לפרוץ, לעומד מרובה על הפרוץ. עומדת אומר, מה לו יותר מ-10 האופר במבוי? שכן לא איתרת בו אצל פסי ביראות לרב מאיר. תאמר בפרוץ מרובה על העומד, האופר בחצר שכן איתרת אצל פסי ביראות לדברי הכל. אומרת הגמרא, זה לא דמיון, עוד פעם. מה היה הניסיון ללימוד? יש לנו הגדרה של צורת הפתח, ולמדנו שצורת הפתח, אם זה יותר מ-10, זה לא מהווה פתרון. גם למדנו שאם יש לנו מצב של מרובה הפרוץ על העומד, זה לא נקרא כותל. עכשיו אומרת הגמרא, אם כמו שבמרובה העומד על הפרוץ בחצר זה לא טוב, כנראה שגם צורת הפתח זה לא טוב. עונה הגמרא, מה פתאום? לגבי רוחב 10, שיטת רבי מאיר בפסי ביראות, אנחנו דיברנו קודם על רבי יהודה, שצריך, שאפשר 13 אמה ושליש. לעומת זה רב מאיר אומר שזה לא רווקה, של 4 פרות, 4 בקר אלא 3 בקר. אז זה 3 ו-3 זה 6. 6 בקר, כל פרה, היא תפח ושתי שליש, אמה ושתי שליש, תפח ושתי שליש, זאת אומרת, אמה ושתי שליש, בסך הכל, 10 אמות. לגמרי באתי. 6 כפול 1 ועוד 6 כפול 2 שליש. 10. אז ממילא לפי רב מאיר מותר רק 10 אמות. פתח לא מצאת יותר מ-10 אמות. מכיוון שלא מצאת מצב של פתח יותר מ-10, אז אני מבין למה צורת הפתח לא מועיל. אבל לגבי עומד מרובה, הפרוץ על העומד, מצאת. בפסי ביראות יש יותר פרוץ, פחות עומד, ובכל זאת התירו, נכון, למקרה מיוחד. אבל יכול להיות שדבר כזה שהותר, אז באמת צורת הפתח גם כן תועילו. אומרת הגמרא, למה מסייע לי? בוא אני אביא לך ראיה שלא מועיל צורת הפתח במרובה פרוץ על העומד. דפנות הללו שרובם פתחים וחלונות, מותר. ובלבד שהוא עומד מרובה על הפרוץ. אומרת מה שרובן סל כדעתך, המילים לא נדבקות. פתח שרובו חלון, ובתנאי שלא עומד מרובה הפרוץ על העומד. איך זה בדיוק עובד? אם זה הרוב חלון, אז מרובה הפרוץ על העומד. אלא, אימא שריבה בהם פתחים וחלונות, דהיינו, כותל כזה, שהוא ריבה בו פתחים וחלונות, ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, למה? כי גם שיש לה חלון צורת הפתח, גם שיש לה פתח צורת הפתח, אבל אם מרובה הפרוץ על העומד, לא מועיל לצורת הפתח. הנה ראיה לרב. אמר רב כהנא, מה ראיה? כי תניא היא בפתחי שמאי. שמה מדובר בפתחים מקולקלים, או מלשון שממה. מהי פתחי שמאי? אומרת הגמרא, תמונה 83, פליגי ברב חומי ורב יוסף. אחד אמר דלת לי שקפי, ואחד אמר דלת לו תקרא. האם הכוונה היא שזה לא פתח חלק, 85, אלא יש שם לבנים יוצאות בפתח, אז אין צורת הפתח. שמה אמרנו שצריך שיהיה מרובה העומד על הפרוץ. לא, כי זה פחות מ-10. אז לא מעניין אותי איך הוא נראה באסתטיקה שלו. רק מצד שני, שמה לא יועיל באמת מרובה הפרוץ על העומד. אבל אם היה לו צורת הפתח, יכול להיות שגם מרובה פרוץ על עומד. אין לי ראיה משמה. או שמדובר שמלמעלה לא הייתה קורה. היה רק שני לחיים. שוב, זה לא נקרא פתח. אומרת הגמרא ובזה עצרנו, ואף רב יוחנן סבר לה להדרה, וזה כבר צריך להמשיך מחר, שאין צורת הפתח מועילה לרוחב של יותר מ-10 להחשיבו פתח.